אתם מאזינים לפודקאסט מכבי סל בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
שלום, שלום לכם, צהריים טובים, בוקר טוב, ערב טוב, תלוי מתי אתם מאזינים לפרק הזה, יום שלישי בשבוע, אנחנו לא רגילים ליום הזה. אלן משה ברדה, מה העניינים?
מה קורה? איך את?
אני בסדר, איך אתה?
אני מנסה באמת עדיין לפענח, כאילו באמת עברתי פקקים או שלא הפעם, אבל טוב, נו.
ציפור קטנה לחשה לי שאתה מגיע, שאתה היום מחליט לשים את כל ה... שבאת אש.
כן, כי את יודעת, בשלהי הקריירה יש כאלה שלמדו לשחק הגנה, כמו דייביד בלו.
אוקיי, אוקיי, אז התחלת לשחק הגנה או שלהפך? לך הכדורים נכנסים בשלהי הקריירה?
אני תמיד הייתי שחקן התקפי.
הבנתי, אז מה עם הגנה?
אז זהו, זה לקראת הסוף, את יודעת.
מה מנצח משחקים?
אז מי מנצח משחקים, אז זוכה בתארים.
יופי, אז יופי, זאת בדיוק הסיבה שלשמה. התכנסנו שבוע עמוס מאוד, היה לנו מהפרק האחרון שהקלטנו. אתה יודע, זה מתחיל בהיליארד וממשיך במינכן, ונמשך עם הקולות שנשמעים והאוהדים שיוצאים נגד קטש, והשמות שעולים כפוטנציאלים להחליף את קטש, ואז נמשך דרומה בבאר שבע, בניצחון שם, שאפשר להגיד וולקאם ליפתח זיו, אבל עוד מעט נדבר על זה. שבוע עמוס, בקיצור, יש הרבה על מה לדבר.
האמת היא כן, המלאכה מרובה, ומבחינת זמן, איפה אנחנו עומדים? כמה יש לנו?
יש.
אז יאללה, בואי נתחיל.
טוב, אנחנו נתחיל, בואו נתחיל בלדבר מה היה ב... נשים רגע את מקרה היליארד בצד, ואנחנו עוד מעט...
אבל אפשר לשים את המקרה של היליארד בצד?
לא, אנחנו נדבר עליו.
אני לא מדבר על חינת הרשתות החברתיות, אני מדבר אם באמת אפשר לשים את זה, כי תראי, בסופו של דבר, מכבי ניצחו את באר שבע 33 הפרש, אוקיי?
אבל רגע, עכשיו קפצת לבאר שבע.
לא, אני בכוונה קופץ לזה.
אני עדיין ביום חמישי.
אז שנייה, אז יפה. אני אקח אותך 24 שעות לפני פתיחת המשחק, שזה בעצם המועד האחרון לרישום, או בעצם להגיד על מי הם חמשת הזרים.
כן.
ושוב, היליארד לא נרשם.
אוקיי.
וכמה שעות לפני, או אפילו לדעתי יום לפני, יצאה הודעה שהוא חוזר.
כן.
אז עכשיו, שחקן לו בקצב.
אוקיי.
בתור מאמנת את רוצה להכניס אותו לקצב.
כן.
נכון?
כן.
אז למה לא לרשום אותו? בטח שיש משחק מול ולנסיה.
Mm-hmm.
בטח שקוראים ויש לחשושים ברקע, ויש א' ויש ב' ויש ג' ויש ד'.
כן.
אז למה לא?
אוקיי, טוב, אז אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אני רוצה ככה עוד מעט להצטרף אלינו עוד איזה קול שיש לו הרבה מה להגיד. אבל בוא נתחיל כאילו בלדבר צביקה שרף איתנו?
איתכם.
אהלן צביקה, מה העניינים?
ברוך השם, הכל בסדר.
יופי, אנחנו בדיוק ככה מתחילים לדבר על השבוע שעבר על מכבי תל אביב. אנחנו מתחילים לדבר במה קרה, אתה יודע, במינכן והמיליארד. ודווקא איתך אני רוצה להתחיל מהסוף ולשאול אותך אם אתה חושב שעוד את קטש יכול להוציא את מכבי מהספינה, לחלץ את הספינה הטובעת, או שצריך לעשות שם מישמש חדש ולמצוא דמות אחרת שיכולה להציל את העונה של מכבי תל אביב.
תראי, זה מאוד, אין תשובה חד משמעית, אבל המשמש כבר מתחיל.
הדיבורים, כן.
לא, חוץ מהדיבורים, את מדברת על המאמן או על השחקנים?
אני מתחילה איתך במאמן.
תראי, עודד קטש, זה פעם שנייה שהוא במכבי, הוא אמור להכיר את הסחורה, להכיר את המעמד, להכיר את הדרישות, ונעשו ניסיונות לבנות קבוצה חדשה בעצם.
נכון.
שזה לא פשוט. אבל כבר עבר הזמן של הקבוצה החדשה.
זה כבר לא תירוץ.
מה?
אז אני אומרת, זה כבר לא תירוץ, אתה יודע, אי אפשר כבר להאשים את ההכנה
לקויה. כן, כבר לא קונים את זה, כבר לא קונים את זה. זה גם לא נכון. ועכשיו אולי כבר קודם היה איזשהו ניסיון או רצון להחליף שחקנים, ואז ההבאה של אדם בלי שחרור של אף אחד יצרה בתפקידים מסוימים איזשהו פקק. ומצד שני, בעמדות הגבוהים לא היה שיפור, לא היה שינוי, והגבוהים לא מספקים את הסחורה.
אז קודם כל, צביקה, מה קורה?
מה?
אני קודם כל, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב למי שמקשיב, באיזה שעה שהוא מקשיב. דיברת על הגבוהים, אני רוצה אבל לקחת את זה שנייה, עוד לפני שנגיע אליהם, כי יש גם מה לומר בנושא של הגבוהים, אבל מבחינתך, ממה שאתה רואה מהצד, אתה חווית את עודד כמאמן בקדנציה הראשונה שלו במכבי תל אביב. אז תחילה איך אתה בעצם רואה את ההבדלים ממה שהיה לך אז, לבין מה שאתה רואה היום מהצד, אתה אמנם לא צמוד אליו כמו שהיה ב-2007-2008, אבל זאת, איך אתה רואה את השינוי שלו כמאמן, אם אתה
מזהה? השאלה אם אתה רואה שינוי.
תראה, קודם כל אמרת את הדבר הנכון, אז באמת ראיתי אותו בקרוב 24 שעות ביממה, והיום לא. היום אני רואה רק את המשחקים, מה שמראים בטלוויזיה, אני לא רואה את האימונים, אני לא רואה את האספות קבוצה, אני לא רואה את התכנונים, אני לא רואה את כל הדברים ההם. בינתיים מכבי לא טובה.
צביקה, מכבי חטפה.
העובדה... מה?
לא, לא, תמשיך, תמשיך. אני כבר יגיע לנקודה הבאה שלי.
בינתיים מכבי לא טובה, ואין לה גרף של התקדמות. קודם כל הגנתית. כשאתה ואני מסתכל על יורוליג, הליגה הישראלית, ואני במקרה גם רואה את הליגות האחרות. אז הליגה הישראלית, חוץ מהפועל ירושלים, אף אחד לא שומר ברמה אירופאית, לצערי.
נכון.
ביורוליג, מכבי ההגנה, גם סטטיסטית,
אין הגנה.
אבל לא רק סטטיסטית.
אין הגנה, צביקה.
לא רק סטטיסטית.
שנייה מהסוף, ויש מצב ש...
השנייה הכי חלשה. סטטיסטית היא ההגנה השנייה הכי חלשה ביורוליג, בצורה מפתיעה, סטטיסטית ההגנה הכי חלשה ביורוליג זה של פרטיזן של זליקו, אבל אין הגנה. בואו, עזבו את הסטטיסטיקה. אני, יש לי מספיק עיניים לבחון, כי אני חושב למשל, שים מדר התקדם אצל זליקו או ברדוביץ' בהגנה, כמו שהוא לא התקדם אצל אף מאמן ישראלי.
נכון.
וואי, זה חתיכת סטייטמנט כאן.
מה?
אני אומר, זו חתיכת אמרה, שים מדר התקדם אצל ג'ליקו, מאשר הוא לא, יותר משהו צריך להתקדם אצל כל מאמן ישראלי.
הגנתית, אני מדבר.
כן, כן, כמובן.
עכשיו, מכבי קודם כל צריכה באופן דחוף, להשתפר בהגנה.
אבל צביקה, בתור אחד שאימן המון שנים, ומכיר את מכבי, מכיר את העולם הזה, אתה יודע, המשחקנים שומרים בהגנה, אבל הגנה זה גם מאמץ קבוצתי, ואם הקבוצה לא שומרת, והיא נקודה, היא לא שומרת, זה לא שהיא לא שומרת טוב, היא לא שומרת, על מי האחריות? על השחקנים או על המאמן?
תראי, הכי קל זה להטיל את הכל על המאמן. האחריות היא גם על המאמן וגם על השחקנים. בואו לא ננקה את השחקנים ונעשה את השחקנים צדיקים ותמימים ולא אחראים לכלום. עכשיו, יצירת אווירה של הגנה, יצירת חוקים בהגנה, יצירת תחום בהגנה, יצירת מוטיבציה בהגנה, יצירת הכרת חשיבות ההגנה בידי השחקנים, היא בידי המאמן, המאמנים. יש, אמרו שהמאמן הספרדי, משהו, בריקלו?
ברוקל.
איך?
ברוקל. ברוקל.
אני תמיד יש לי בעיה עם להיית שמות זרים, אבל שהוא מאמן הגנה. פרקינס מאמן הגנה. אמור היה לי עוד, היה שחקן הגנה גדול. אבל לא תמיד מי ששחקן ברמה מסוימת הוא גם באותו זה. אז יש כל המאמץ ההגנתי, אני לא רואה שיפור.
לא, אין שיפור. גם אין שיפור בריבאונד אגב. אני אוביל אותך לעוד נקודה.
עכשיו לגבי הריבאונד. תראו, ריבאונד זה עוד פעם לתפקיד שחקנים הגבוהים, ולפעמים הריבאונד הארוך זה תפקיד לשחקנים הנמוכים, ובאופן טבעי זה תפקיד המאמן. אולי לא נבחן לעומק. יש לפעמים שחקן שהוא ריבאונדר. אני תמיד, אתם לא נולדתם עוד, אתם צעירים וצעירות. היה ארל וויליאמס. ארל וויליאמס היה עומד ליד קו החוץ, והיה מגיע לריבאונד ליד החישוק. יש תכונות של ריבאונדר שהם נבחנו, יש להם, נולדת איתם. הם תמועות בגוף שלך, תמועות במוח שלך, יש את הדוגמה הגדולה של דניס רודמן, אבל יכול להיות שכאשר נבחרו השחקנים, לא שמו מספיק דגש או בדיקה, האם הם ריבאונדרים או לא, האם הם בלק שטרים או לא, שזה שתי תכונות מתחת לסל שחסרות במכבי. עכשיו, דווקא למשל השינוי או ההבדל הוא בין ריבאונד ההתקפה של סורקין לריבאונד ההגנה של סורקין.
ריבאונד ההתקפה בכלל של הקבוצה לעומת ריבאונד ההגנה של הקבוצה, זה גם משמעות.
האמת היא שזה מרגיש שלפעמים הקבוצה חושבת קודם על ההתקפה לפני שהם בכלל הורידו את הכדור, לפני שהם הורידו את ריבאונד ההגנה, לפעמים.
עכשיו, אני לא נמצא באימונים, ואת לא נמצאת באימונים, ואתה לא נמצא באימונים. השאלה אם עובדים באימונים על נושא של סגירה לריבאונד, לדגש על הריבאונד, כי גם בזה לא רואים שיפור. אבל מאוד 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 קשה לשפר ריבאונד, בטח לא ביום אחד ובטח לא ביום יומיים. אי אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, היום נעבוד על הריבאונד חצי שעה, 20 דקות, 40 דקות, ואופ, פתרנו את הבעיה. זה לא הולך ככה.
ואז אני אחזור איתך להתחלה, ואני אשאל אותך, האם מכבי לא משחקת טוב נקודה? אמרת את זה.
מה לא מספיק? מה לא מספיק?
אני חוזרת איתך לנקודה, מכבי לא משחקת טוב נקודה. האם עודד קטש יכול לשנות את הקבוצה, או שאתה חושב שבמצב העניינים הנוכחי, עם הבלגן סביב היליארד, עם הפציעה של פויטרס, האם מכבי צריכה לשנות פאזה, לעשות שם איזשהו שינוי על הקווים, לקוות שהבחירה תהיה במאמן הבחירה הנכונה, ושההתלהבות, אתה יודע, מהשינוי, תביא למכבי, שבלי ניצחון חוץ ביורוליג, איזשהו מומנטום חיובי.
אין תשובה חד משמעית לזה. אני האחרון שיכול, אף אחד לא יכול להבטיח, וגם אני לא, שיהיה שינוי, אם יהיה שינוי של מאמן. זה לא הולך ככה. גם לפני שמחליפים, מי בוחר את המאמן הבא?
זאת שאלה, זאת נקודה מעניינת.
איזה תכונות יש לו? איזה ידע יש לו, איזה ניסיון יש לו שהוא יכול להיות המאמן במכבי שיביא את השינוי. תראו, למשל כולם מקנאים בצדק או לא בצדק, ואיבנוביץ' שבא לכוכב האדום בלגרד ועשה שינוי, אולי חלק מהשינוי זה גם סדר המשחקים.
תראה, אני מביא מדון מבחינת לוח משחקים, כי לוח משחקים לרוב זה משהו שיש לו שם איזושהי השפעה, ולפעמים היא גם ארוכת טווח, לא רק בטווח המיידי, אבל איבנוביץ' יש לו גם, אתה יודע, יש לו את הדברים שלו שהוא בא איתם, וביום שהוא חתם בכוכב האדום, התעוררו להן הרשתות החברתיות השונות, וכל השחקנים שעברו דרכו, חוו אותו בצורה כזו או אחרת, בואו וגם דיברו על המשטרי אימונים שלו, שסשן של אימון נמשך, יכול להימשך איזה שהן 6 שעות, ועד כמה אינטנסיבי, וכמה תדרוכי וידאו, וכמה עובדים.
אבל זה עובד?
אבל זהו, שיש להגידו שזה עובד, אבל זביקה, כשאתה מסתכל על רשימת המועמדים שיש, זאת אומרת, פבלו לסו, שם שמוכר, יאניס פרופולוס, היה במכבי תל אביב, גם שם שמוכר, איגור מיליצ'יץ', אדריכל סנסציות, עשה יורו בסקט מדהים, באמת מדהים, כשהוא גם מדיח את סלובניה של לוקה דונצ'יץ'. אפשר לומר שהשם היחיד שהוא כביכול לא מוכר זה זה של ארגנטינאי של סרחיו הרננדז, שהוא גם בתור מאמן הנבחרת הארגנטינאית יש לו הצלחות, זאת אומרת הוא הביא לא מעט מדליות, הוא זכה בלא מעט דברים איתם, רק שהוא בחוג האירופי הוא ניסה, אם אני זוכר נכון, היה בסרגוסה לפני איזה עונה ומשהו,
פחות ניסיון אירופי.
כן,
תשמעו, אולי אני נאיבי, אולי אתם נאיבים. לסו לא מתאים למכבי תל אביב.
למה? מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב, כאחד שמכיר טוב, למה אתה חושב שהוא לא מתאים?
לסו בנוי להצליח בריאל מדריד, שהוא מועדון שונה ומועדון אחר. הוא מעולם לא עבד בחוץ לספרד.
זה מועדון עם צ'ק פתוח, צביקה. זה מה שאתה אומר?
עם תברז. אפשר להביא למכבי טברז עכשיו, הם יכולים להביא שלושתנו. המחליף של טברז הוא פוריה, שבכל קבוצה ביורוליג הוא שחקן חמישייה בייפר עם 25 דקות, 18 נקודות, 10 ריבאונדים ו-X עכשיו. ושיש לו שלושה רכזים ברמה הכי גבוהה שהקסר עכשיו לא חסר להם, אז הם רוצים גם להביא את קמפסו. אז זה, 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 זה.
אז אתה אומר שהוא לא יוכל להסתדר פה עם תקציב, ואתה יודע, ולחיות בתוך הבועה.
שכחתם את השנים שכאן העבירו עליו ביקורת על החילופים שלו בכדורסל הישראלי ובכדורסל של מכבי, אי אפשר לעשות חילופים כמו שעושים בריאל מדריד וכל הדברים.
כן, אבל אי אפשר לדווח עם ההצלחה ועם השיטה שלו.
מה?
אני אומר, אי אפשר לדווח עם ההצלחה ועם השיטה של אסו, אני לא הייתי ממבקריו למען האמת,
אני לא מבקר.
לא, אני לא אומר שאתה, אני אומר, אני ספציפית, לא הייתי ממבקריו.
יש לו הצלחות, יש לו גם כישלונות, אבל הכל יחסי. עכשיו, על המאמן הארגנטיני, זה בכלל מצחיק אותי.
למה?
אתה מביא מישהו מהחלל למכבי תל אביב, שצריכה לנצח בעוד שבוע, אני גם לא יודע מה רמת האנגלית שלו, אני לא יודע מה רמת השפה שלו, אני לא יודע מה, מה, מה קרה שלו, אם הוא מכיר איזה שחקן ישראלי שיש במכבי. חבר'ה, אתם מנחיתים לתפקיד מאמן הכי קשה שיש בספורט הישראלי, איזה בן אדם שהם מעולם אחר, מפלנטה אחרת, מכדורסל אחר, אז הוא הצליח עם נבחרת ארגנטינה. אז מה?
ומה אתה
חושב על ארגנטינה גדולה?
אתה, מה אתה חושב
על... אני יכול לעמוד נבחרת ארגנטינה?
למה לא? מה אתה רוצה? למה לא?
זה עולם אחר.
אני יכולה להבין מה אתה אומר, צביק. אני יכולה להתחבר למה שאתה אומר. אני יכולה להתחבר למה שאתה אומר. אתה חושב שיאניס פרופולוס יכול לחזור למכבי תל אביב?
יאניס פרופולוס? תהליך ההסתגלות שלו. ואו לדעת איפה הוא נוחת מכל המאמנים הזרים, זה התהליך הכי קצר.
נכון.
ומה אתה חושב על הרביעי?
עכשיו השאלה איזה קודם כל דיברו איתו?
זאת שאלה.
אני לא יודע, אני לא דיברתי, אני מודה, אני חבר שלו, אני בזמן האחרון לא דיברתי איתו, גם לא בימים האחרונים. מבחינת קליטה של מאמן זר, עכשיו, יאניס פרופולוס עזב פה במצב לא הכי טוב.
נכון.
עכשיו, מי הרביעי אמרת? אני את מיליצ'יץ' עוד לא ראיתי, נבחרת פולין הוא עשה עבודה יפה מאוד, זה סיפור אחר. אני לא בטוח שמיליצ'יץ' יכול לנחות פה בתוך שבוע לעשות או שבועיים לעשות את השינויים. אני גם לא ראיתי אותו מאמן עוד ביורוליג, בעצם לא ראיתי אותו מאמן קבוצה מחוץ לליגה הפולנית, הפעם האחרונה פה כשהוא הפסיד לנס ציונה, אני לא רוצה להגיד שזה כישלון חס וחלילה, זה לא היה איזשהו טורניר גדול שראינו פה איזה שהם גדולות ונצורות מהקבוצה שלו.
כן, מצד שני זו אותה קבוצה עם שליש מהתקציב של נס ציונה וזונר המון.
התאמה למכבי תל אביב היא קשה, קשה להסביר אותה, קשה לנפח אותה, קשה להקל על הקליטה, קשה להקל על ההתנהלות, בכל מועדון אגב, להתנהל במועדון ריאל מדריד, זה אחרת מאשר להתנהל בברצלונה, ולהתנהל באולימפיאקוס, זה אחרת מאשר להתנהל בפנתינייקוס, ולהתנהל במכבי, זה שונה מאשר להתנהל באפול ירושלים, יש פה הרבה מרכיבים.
אני חושבת שעודד קטש מבין את זה היום טוב מאוד, את מה שאמרת עכשיו.
אבל עודד קטש ידע את זה. ידע את זה.
זביגה, לפי מה שאתה אומר, זה מרגיש שגם ז'ליקו אוברדוביץ' לא בדיוק יהיה לו כאן חיים קלים, כי גם הוא עם כל השמות שהוא אימן, אתה יודע, כשהוא היה בפנרבחצ'ה.
כי יש הבדל אם היית מביא את ז'ליקו אוברדוביץ' בקיץ, שמחתים את הקבוצה ומכין את הקבוצה ומתכונן לעונה, לבין עכשיו שאנחנו בברנד, בשבוע הבא יש, זאת אומרת, היום, ממחר, יש תוך שבוע ארבעה משחקים.
נכון.
כן, אבל...
איך האימונים?
אבל אני מתכוון...
איך האימונים?
אני מתכוון מהבחינה של, זאת אומרת, כשז'ליקו היה בפנר, והיה לו צ'ק פתוח בשנים האחרונות, זאת אומרת, עד פרטיזן, כל פעם, כל שחקן שהוא רצה, ז'ליקו קיבל. למעשה...
אז אין את זה במכבי, אין במכבי צ'ק פתוח,
אז,
זה
אז,
נכון?
נכון, אז לכן לא אני שואל,
מעולם,
אז, אז...
לא היה מעולם צ'ק פתוח.
אז לכן אני אומר, זאת אומרת, לא, בשנים של השושלת, התקציב של מכבי תל אביב היה די מכובד וצפונה,
כן, אבל הכדורסל השתנה אבל כן, מאז,
והשושלת... לא השתנה... היה מעולם, לא, גם בשנים הטובות וגם הפחות טובות, מעולם התקציב של מכבי לא היה הכי גבוה באירופה.
צביקה...
רק ידוע אז מהתקציב, להוציא מקסימום.
צביקה, איך שאתה רואה את זה?
מה?
אני שואלת שאלה ככה לקראת סיום, איך שאתה רואה את זה? תן לי את הבעיות, חוץ מתודה, הגנה וריבאונד, תן לי את הבעיות של מכבי תל אביב היום, והאם הן יכולות להיפטר? איך שאתה רואה את זה?
אני רואה אחד, שיותר מדי שחקנים נמצאים לא בכושר, בחוסר ביטחון, עזבי את בולדווין ובראון.
רגע, אתה מתכוון כושר משחק או כושר?
כושר משחק, כושר, ביטחון. אם יתמקדו בהעלאה של כל המרכיבים האלה, אפילו לא של כל השחקנים. אפשר לקבל יותר מקולסון? אתם מסכימים איתי?
אפשר לקבל יותר מקולסון, כן.
אפשר לקבל יותר מהילארד, הילארד,
אבל צריך לרשום אותו קודם למשחקים בליגה כדי שיצבור ביטחון, וזה לא קורה.
תראי, להילארד היה את בעיית הפציעה ששיבשה הרבה דברים, אבל נכון.
אבל זהו, שדווקא בגלל זה. דווקא בגלל זה.
מה?
אני אומר, סתם, דווקא בגלל זה, אתה דיברת על כושר משחק וכושר, אז הוא הגיוני. הוא זה באמת הגיוני שלא יהיה בכושר וכושר משחק, כי לוקח זמן, אז תריץ אותו, זה בדיוק מה שאני אומר.
עכשיו, ברור לי שאחד הטריגרים הכי קשים במכבי בשבוע שעבר, זה היה נגד הפועל ירושלים, שהוא גרם לרעידת, לרעדה הכי קשה, כי לא חשבו, לא לקחו בחשבון, שבוע קודם יחסו המון חשיבות לדרבי, ולא ייחסו את אותה חשיבות בהכנה למשחק עם ירושלים כמו לדרבי.
אז אתה אומר שהם לא באו מוכנים מנטלית, בהרגשה.
גם בהרכב.
כן.
גם אסור, מבחינתי, אסור היה לא לרשום את בראון וקולסון
למשחק הזה. אני יכולה להסכים איתך, כן. אוקיי, צביקה, בסדר, תודה רבה על הזמן, תמיד תענוג לדבר איתך, ולשמע מה יש לך להגיד, צביקה.
תמיד כיף לי לדבר איתכם.
תודה רבה.
ביי.
טוב, אז שמענו את צביקה ברדה, אז בואו נחזור באמת לאותו משחק למינכן, מכבי יוצאת בלי היליארד, בלי בולדווין.
ועם 98 נקודות.
ביירן משחקת בלי שחקן הכי...
רגע, שנייה, מה זה בלי שחקן? בואי נדייק.
כן.
לוצ'ה, כן, הוא חבר, אתה רואה מה זה כבר עשינו...
חברים, לא שאתה רואה לקפה, בירה וזה.
קל. אז ולדימיר לוצ'יץ' כמובן, הלא הוא לוצ'ה, כפי שקורא לו אנדריה טרינקיירי, או הידוע בפי ילידי המקום, טרינקה.
אוקיי.
אז הוא לא משחק, ניילס גיפאי לא משחק.
שזה שחקנים שכמה קולים בממוצע פחות או יותר?
אנחנו תכף ניתן את הזה, אבל נאמר שלוצ'ה הוא די כאילו, השחקן מבחינתו, ותוך כדי המשחק, כבר בתחילתו, אוגוסטין רוביט נפצע, ולא חוזר. דקות מאוד 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 ארוכות. עכשיו, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על אורך התוצאות, אני יודע, זה לא משחק כדורגל, אבל 3-2.
כן.
3-2, שלושה שחקנים שלא...
שלא משחקים פה, שניים שלא משחקים פה, ומכבי סופגת 98 נקודות, שוב מקבוצה שלא קולטת את הטווחים האלה.
מה זה לא קולט? כן, לא באזור חיוג האמת
לא באזור חיוג של התשע. ושוב, שוב, דיברנו על זה בפעם הקודמת, ברדה. עוד פעם, מכבי נגררת למשחק של היריבה. עם הפועל ירושלים קולט 70, מכבי קולט 70. הנה, עכשיו פה, ביירן לא רגילה לקלוע 90, קולט 98 נקודות, לא קבוצת התקפה, מינוס שלושה שחקנים משמעותיים, ומכבי פשוט לא שומרת.
אז שני דברים.
מרגיש לי, כאילו מכבי באה לטיול במינכן, נעשה טיול, נצטלם, נהנה, נעשה טיפה אימון קצת, נרגיש את הסלים, ונחזור לארץ עם הפסד, כי זה כבר נהיה נועל ובשגרה.
אז ככה, לדעתי, לא לדעתי, בוודאות אני אומר, שבפתיחת העונה, אם אנחנו מוצאים את המשחק של מכבי תל אביב, כמות הנקודות הכי גבוהה שביירן מינכן קלעה.
כן.
וואי, את יושבת?
אני יושבת האמת, כן.
אז כן, זה היה פשוט בדיחה כדי לגנוב קצת זמן, אז 81 נקודות.
81 נקודות, זאת אומרת פלוס 18 נקודות, שהיא לא קולעת בדרך כלל, 98 נקודות
קולעת. מה זה בדרך כלל? גם ה-81 זה לא משהו
שקורה. זה ה-C.
כן, ה-81
זה ה-C. מה אנחנו מבינים מזה?
שאני אומר שוב, זאת אומרת, זה גם משהו שכתבנו לפני שהמשחק, לפני שהקבוצה, או כשהקבוצה המריאה, הייתה כאן תהייה מאוד רצינית. טסו למשחק, בלי אחד מהשחקנים שלפחות על הנייר כשהחתימו אותו, אחד משחקני ההתקפה המרכזיים של הקבוצה. ושצריך
גם כשהחתים, גם עכשיו, לא על הנייר.
ואני אגיד לך בדבר אחד, אני קצת לא הסכמתי עם זביקה אולי בנושא של הכושר. אני חושב שזה יותר עניין אולי של הכושר, של פורמה של משחק, מאשר כושר.
אוקיי, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. אחד, מאוד קשה לי עם המשחקים האלה בימי שישי בערב, זה גומר אותי.
האמת היא ש...
זה גומר אותי.
כי זה מגיע אחר ארוחת שישי ואת כבדה.
עזוב את הארוחת שישי, זה גומר אותי. זה אחרי יום שישי, יום שישי, יום שישי, יום קשוח. יום שבת זה עובד יותר קשוח. יעידו כל מי שהורים לילדים קטנים, וכאילו כל מי שרוצה ביום שישי זה להימרח על הספ... בקיצור, חלס עם המשחקים האלה בימי שישי.
האמת היא שאני רואה כמעט את כולם בסופו של דבר.
אבל בסדר.
תראי, למען הסר ספק, חייבים להגיד את זה כאן. עודד קטש לא מאמן גרוע, הוא גם לא מאמן לא טוב.
אני לא חושבת שאמרנו את זה באיזשהו שלב, אבל...
הוא מאמן טוב.
מכבי מגיעה בלי היליארד, בלי בולדווין, ואז אני רוצה להגיע לך לתצוגת הסיק של לורנזו בראון, שכולם אמרו, וואו, איזה יופי.
זהו, זה הכותרות צריכות להיות לורנזון.
מדד 43. אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך משהו שאוהדי מכבי וכל מי שמאזין לנו ישמע. כשלורנזו בראון יגיע למדד כזה, שוב פעם, מכבי תפסיד. היא לא תנצח עם לורנזו בראון במדד הזה. כי זה אומר שהוא היחיד ששיחק בקבוצה. כמו שקרה במינכן. ולא בשביל זה הגיע לורנזו בראון למכבי תל אביב. בשביל זה בארבע שנים האחרונות היה לך סקוטי ווילבקין. שנתן תצוגות, נתן מדדים נפלאים, אבל לא עשית כלום. ואם מכבי מתכננת להפוך את לורנזו בראון לסקוטי ווילבקין 2, אז העונה הזאת, שגם ככה היא בדרך לאבדון יורוליג, תיגמר הרבה לפני שאנחנו נחשוב. לורנזו בראון הוא רכז על, הוא שחקן נהדר, הוא גארד פנטסטי, הוא לא צריך לקלוע את כמות הנקודות כמו שהוא קלה במינכן, גם אם בולדווין לא משחק. כי מכבי צריכה את העזרה משחקנים אחרים. מכבי צריכה, במקרה הזה הייתה צריכה, היה לה קצת אדמס, וזהו. מכבי צריכה קצת קולסון שם, מכבי צריכה את הנקודות ואת השלשות של אולינס, מכבי צריכה את הנקודות של, הייתה צריכה את הנקודות של פויטרנס, פויטרנס כנראה היא תצטרך להתמודד איתם בלעדיו. מכבי צריכה ניבו, מכבי צריכה את מנקו, כמה 6-8 נקודות במשחק הזה, והיא לא קיבלה שום דבר חוץ מקצת ג'יילן אדמס, וזהו. ואני אומרת שוב פעם, אם מכבי תגיע למצב כזה שוב, שלורנזו בראון מקבל את המדד 43, שידעו עדי מכבי שהקבוצה תפסיד. כי זה אומר ששחקנים אחרים לא מספיק טובים, והוא לקח על עצמו. עכשיו, ללורנזו בראון יש נטייה כזאת. כשהוא רואה שאין לו למי למסור, כשהוא רואה שהמסירות שלו הולכות לשום מקום, ולא עושים שום דבר עם המסירות שלו, אז הוא הולך לסל. יש לו את הנתונים גם לייצר מזה דברים טובים. אבל לא בשביל זה הגיע הבחור למכבי תל אביב.
בואי נדבר על זה שלדעתי כמות העיבודים שלו היא הכי גבוהה מאז שהוא הגיע לסוד בכלל לאירופה.
אני חושבת שאתה צודק, אבל בוא נסתכל רגע על נתון אחר, על היחס הסיסטים עיבודים. אם היחס הסיסטים עיבודים הוא בסדר, זה מאזן את עצמו בצורה מסוימת.
מה זה יחס הסיסטים עיבודים מבחינת איך שהוא בסדר? כי אני בתפיסה שלי זה 1-2 במינימום.
אני זורמת איתך על 1-2. אם זה שם, אז לדעתי אנחנו לא יכולים לבוא בטענות.
עכשיו, אני הלכתי בכוונה והעליתי מהאוב, כי יש את מה שאני, יש הרבה אגב שמות והגדרות שאני קובע, תובע ומגדיר.
כן.
אז אני רוצה להפנות אותך כאן לשורה הסטטיסטית של השחקן הבא מספר 4, זה שבמקרה יש לאיזה מישהו שאני מכיר את הגופייה שלו.
כן, מי זה? אגוסטין. לא, סליחה, תאודוסיץ', כן.
קחי, תגללי, תגידי לי מה הוא עשה באותו משחק.
באותו משחק, אוקיי.
באותו משחק ספציפית, ואז אני אגיד לך
בדיוק. בסקה מוסקבה נגד אולימפיאקוס.
כן.
תאודוסיץ',
אוקיי. את כבר מוכרת אותי כאן מהר מדי, אבל בוא נתחיל.
אתה רוצה? בוא נלך מהסוף להתחלה.
נקודות ואסיסטים, זה מה אני רוצה.
אסיסטים. אסיסט אחד.
אוקיי.
שתי ריבאונדים.
נקודות.
נקודות, 23 נקודות.
יפה. לזה אני קורא המהלך על שם יאניס פרופולוס.
כן, למה?
אוקיי. תסכימי איתי שב-2016-17, וגם ב-2014-15, זאת אלה השנים, שמילוש תאודוסיץ' שולט ביד רמה.
נכון.
בכל אירופה.
אוקיי.
והמסירות שלו עד היום עושות לצמרמורות. אמיתי לגמרי.
אוקיי.
ולקחת את הרכז שבזמנו הוא אחד הטובים בעולם.
כן.
ארגיבלי בעולם. ולהפוך אותו, עכשיו, למען הסר ספק מי שלא יודע, מילוש הוא גם קלאי.
אוקיי.
אבל להפוך את אחד הרכזים הכי טובים בעולם,
כן.
לסקורר הכי טוב באותו משחק, ושהוא מוסר אסיסט אחד, זהו אחד נוקאוט.
אוקיי, אז זה לורנזו בראון, זה מה שקורה, לורנזו בראון.
ולשם לקחתי אותך.
ואני אגיד...
אבל הוא מסר שבעה אסיסטים לפני שאיבד שמונה כדורים.
אז בדרך כלל, לפי מה ש... ושוב, אני לא עם נתונים מולי, ואני גם לא אחת של טבלות אקסלים, כמו שיש חבר'ה שאוהבים להיות, אבל זה בדרך כלל באזור הארבעה איבודים, שמונה אסיסטים. זה הטווחים, פלוס מינוס, 3-7, 9-5, זה בערך פלוס מינוס.
ואם הוא מוסיף שתי חטיפות, אז זה מפצה בכלל, אגב.
בדיוק. אז אתה יודע מה? אם אני היום עודד קאטה, שאני חיה עם ה-8-4 הזה, אתה יודע גם למה? כי אין לו ברירה אחרת.
אז...
כי זה או לחיות עם לורנזו בראון, או למות עם אף אחד. אז זהו. אז פה עוד מגיע עוד בעיה, אבל...
אז דיברת באמת על לורנזו, ודיברת על... זאת זיקה אלת הנושא של המשחק של ירושלים. עכשיו, המשחק של ירושלים העמיד בפני קטש, וזה חייבים לומר את הדברים איך שהם, העמיד אותו בפני דילמה מאוד מאוד מעניינת. מצד אחד, לורנזו בראון גמור מבחינת דקות משחק,
כן, אייב גמור.
הוא היה חייב לתת אותו את המנוחה, את ההתרעננות. זה דבר ראשון. ואז רושמים בעצם את אדמס למשחק, מבטרים על היליארד, ו... זאת אומרת...
לא רשמת לא את בולדווין ולא את לורנזו בראון.
זהו, בולדווין... לא, בולדווין שיחק.
מול ירושלים.
לא, רגע, שנייה, את רואה, זה כבר עניין של עייפות, כי אני באמת, מי שלא יודע, אגב, אני ולי התכתבנו בבוקר, באיזה 8 אחרי שהלכתי לישון ב...
8 זה כבר צהריים עצמי.
לא, זהו, שבמיוחד כשקמים ב-5, אז אנחנו שנייה כאן...
בקיצור...
נעמוד על עבודות לישון... הנקודה מאוד פשוטה. אולי היה מקום לוותר על עוד מוביל כדור?
כן.
כדי... לא רק להעביר את הסקור, בדיוק, כי בסופו של דבר מה שקרה...
לתת לבראון לשחק, כן.
לא לתת לבראון, ממש לא. כי בראון באמת היה... כל האפקט שהרוויח עם בראון בזה שלא רשם אותו מול הפועל ירושלים, ולמען נסר ספק במכה בתל אביב, באים ואומרים...
שחק בירושלים, מחזיק את הרגל בסוף, כן, הלאה.
לא, זה בולדווין.
בולדווין, שחק בירושלים, דיברנו על זה.
כן, כן. אז אני אומר, שמבחינת המועדון, קודם כל, את המשחק מול הפועל ירושלים, הם היו צריכים לנצח בראש ובראשונה, והיא מה?
אוקיי. עכשיו, בוא ניגע בבעיה שאני רוצה...
אז זהו, היה מקום לרשום את קולסון במקום. ואז, זאת אומרת, יש לך אולי את המכבי הייתה מרוויחה את היתרון של הסייז, ואת המתחת הסלים.
טוב, דיברנו על ירושלים, אני רוצה להתקדם, אני רוצה לדבר...
מה, לבר שבע או ל-98?
לא, אני רוצה לדבר איתך על 98. אני רוצה לדבר איתך על עודד קטש. אני לא חושבת שמישהו מאיתנו חושב שהוא מאמן לא טוב. זה לא רק עודד קטש. יש פה... ביום שישי בלילה, אחרי המשחק, אתה מוציא ידיעה על זה ש...
המעמד שלו התערר.
המעמד התערר, הכיסר קצת רועד, ויש 4 מעמדים להחליף אותו. יאניס פרופולוס,
איגור מיליצ'יץ',
פבלו לסו, והארגנטינאי החמוד,
סרחיו הרננדס,
שהם המעומדים שעומדים על הפרק ועל השולחן. אוקיי, קודם כל בוא נדבר על קטש, שוב מכבי נגררת, שוב, אתה יודע, שואלים אותו על המעמד שלו, אני לא מתעסק בזה, זה לא מתפקידי, אוקיי, ברור שאתה לא מתעסק בזה, ברור שלא מתפקידך, אבל קטש מרגיש, קטש שומע את הרכשים, קטש שומע את הקולות.
קרה משהו מוזר, את אומרת על הקולות, קרה משהו מוזר.
כן, הקולות של פיראוס מזכירים את חיפה.
עם בקבוק של, כן.
כן.
וזה מה שעניין, כי כשהיה את כל הסיפור עם היליארד, פתאום כל האוהדים, מכבי תל אביב, ברשתות החברתיות שהגיבו על התקרית הזו, לקחו את הצד של השחקן, כמעט כולם.
אוקיי.
וזה משהו שהיה מעניין.
אז אני רוצה דווקא לקחת אותך לשתי נקודות במשחקים האחרונים.
אוקיי.
בירושלים ובמינכן. בירושלים, הייתה שם איזו התקפה חשובה, פסק זמן, שצולם, תרגיל אחרון, קטש מסדר תרגיל למי? ג'ק כהן.
זה ירושלים, כן.
אוקיי. בוא ניקח קדימה, מינכן, עוד איזה התקפה חשובה, רב רביעי, קטש מסדר תרגיל למי?
רפי.
רפי מנקו. שני שחקנים, בוא נגיד שהם לא...
לא, לא בוא נלם את הביטחון, נגיד את זה כך.
אני שמה ביטחון בצד, אני אומרת, לא שני שחקנים שאם היינו שואלים אותך בתחילת העונה למי אתה מסדר את התרגיל באותה סיטואציה, היית אומר ג'ק כהן ומנקו. וזה קצת מבחינתי מראה לעודד קטש היום, שאתה יודע, אתה אומר עליהם ביטחון, אני חושבת שלעודד קטש אין ביטחון. והוא איבד את הביטחון לגמרי.
אז בואי נדבר רגע זיו, את יודעת מה בואי, כי את די הרמת כאן לזה. זאת אומרת, היו שלושה משחקים, שלוש הזדמנויות שונות, שקטש שם שחקן על הפרקט, שחקן שלא בדיוק כן. עכשיו, אני יודע, כל הדיון של שחקן צריך לתת ביטחון למאמן, כדי שהמאמן יוכל לתת לו שחק. אבל, ג'רל מרטין מול אולימפיאקוס, שני משחקים רצוף שגם היה ג'ון די ברטולומיאו.
כן, דיברנו.
ובאר שבע יפתח זיו, מה משותף לכל השלושה?
שהם נתנו ביטחון למאמן?
לא, שאלה שחקנים שבסיטואציות כאלה אחרות, די רותחו לספסל.
כן. והם הצילו אותו במשחקים.
אני לא רוצה להגיד הצילו אותו, אבל הם אלה ש...
היו אחראים על הניצחון.
בדיוק, הם אלה שבסופו של דבר נתנו שם כפות הטון. וכמה דיברנו על יפתח זיו?
אז עכשיו, אוקיי. רפי מנקו כרגע לא פוגע. ורפי מנקו כרגע לא מצדיק את היותו שחקן מכבי תל אביב. ויכול להיות שזה ישתנה. אני מאחלת למנקו שזה ישתנה, והלוואי שזה ישתנה. כרגע, בכושר הנוכחי, כושר הקליעה הנוכחי, רפי מנקו לא צריך לשחק. כי הוא לא בכושר, הוא בא למכבי על תקן טיפה להזיז ידיים בהגנה, לתת גוף, סייז בהגנה ולקלוע. כרגע הוא לא קולע וזה לא עובד.
אני רוצה לבדוק גם כמה תרגילי קלעים שיחקו בשבילו.
יפה, עכשיו אתה מגיע לנקודה מעניינת שקוראים לה היליארד, שהוא שחקן, שהוא קולע ויכול לקחת את הכדור, אבל הוא צריך שישחקו גם בשבילו.
אז אפשר להגיד...
ואתה יודע, אי אפשר לקלוע בלי לקבל כדור.
קל וחומר, אבל זה מה שאומר, קל וחומר רפי מנקו. כי לבוא ולהגיד, אפשר לבקר, באמת, יש את ה... נכון, יש את הזריקות הפנויות שהוא יחמיץ, אבל עדיין גם אני... יש כמה משחקים שאני כן צריך, סימנתי לי אותם ככאלה שצריך לראות אותם שוב, של כמה תרגילי קלעים היו שם.
אז עכשיו אני מגיעה שוב לאותה נקודה של המאמן. אני מקווה בשביל מכבי שאני טועה, אני כרגע לא רואה מצב שבו עודד קטש יכול להציל את הספינה, שקצת טובעת ביורוליג. בוא נגיד, היא לא טובעת, היא מתחילה לזוז מצד לצד. ואני חושבת שאם מכבי לא תתאפס מהר, ואם לא יעשו שם משהו, הם ימצאו את עצמם מהר מאוד במשחקים על מאבקים, מאבקים על מקומות 13, 14, 15 ביורוליג, ולא על 6, 7, 8, 9, 10. יש שבוע כפול שבוע הבא, איטלקי כפול.
אז זה איטלקי,
ואתה יודע, שני הפסדים שם, נכניס, אני לא יודעת, יש פה...
מה זה הפסדים שם? יש קודם כל ולנסיה כאן בהתחל, שמגיעה בלי קריס ג'ונס.
אוקיי.
והפסד, לא שאני חושב שמכבי תפסיד, אבל הפסד...
פלוס, שני הפסדים באיטלקי הכפול.
הפסד של מכבי תל אביב לוולנסיה, זה כבר ברמה של, את מדברת על ספינה, זה, אני אומר שבכלל, העונה של מכבי תל אביב, עם העונה, אני לא מדבר עכשיו על אנלוגיה של קטש לספינה, אני מדבר על העונה של מכבי כאנלוגיה לספינה, יש שם כבר, זה כבר לא סדק, אלא זה הרבה מעבר.
המים מתחילים לחדור לספינה. לא יודעת אם אתה יודע, אבל חודש דצמבר מסורתית, יש, זוכרת נובמבר, בלונים בלונים, אז זוכרת דצמבר, גיהנום גיהנום. חודש דצמבר מסורתית הוא לא חודש טוב למכבי תל אביב. אתה יודע, אומרים שקבוצות של קטש מגיעות לסי בינואר פברואר.
העניין הוא שבינואר פברואר יורדנות יורו לי כבר יכולות להיגמר.
בדיוק. אז מכבי לא טובה מסורתית בדצמבר, זה חודש קשה מאוד. סיימת את נובמבר קשה, חודש דצמבר יכול להיות, אמרתי לך, גיהנום אמיתי. ולכן מכבי צריכים לעשות משהו. שוב, עכשיו אני מגיעה למועמדים, ויש פה עניין, כי כולנו, בוא נדבר רגע אחד אחד. פבלו לסו זה מאמן...
מדהים בעיניי.
מדהים.
מדהים, מדהים.
מאמן יורוליג. אחד, יש פה עניין של המצב הבריאותי שלו. מגיע אחרי...
אנחנו לא יודעים עד כמה, אגב. נכון. אני יכול להגיד לך שאיך שכל העסק הזה נגמר בינו לבין ריאל מדריד.
כן.
עכשיו, אגב, אנחנו לא כאן, זה שאנחנו מנהלים את הדיון הזה, זה לא אומר שאנחנו כבר קבענו שמישהו צריך או חייב ללכת, לא פיתרנו אף אחד, זה לא מתפקידנו חלילה ולא...
לא, תפקידנו, אבל אני, אבל, אתה יודע, יש מועמדים, עכשיו השאלה שלך...
כן, דיברנו מועמדים.
השאלה שלך, יש פה שאלה. אחד.
לסו זהו.
אם אתה מפטר את קטש, מי מגיע במקומו, והאם זה מישהו שיכול, במרכאות, להציל את המולדת? אז לסו מאמן מוכח, מאמן יורוליג, שאימן רק בריאל מדריד. אנחנו אחד, לא יודעים את המצב הבריטי שלו, אחרי שהוא עבר איזשהו אירוע לבבי בסופון השעברה.
אבל הייתה, זה בדיוק העניין, שאיך שזה נגמר עם ריאל מדריד. כי כבר לאורך העונה, היו דיבורים, ויותר מדיבורים אני יכול לומר, שזהו, פבלו לסו, דרכו בריאל מדריד, הגיע לכדי סיום. עכשיו, אני לא אכנס לפוליטיקות הפנימיות של הארגון, שזה ייקח לנו כאן איזה 5-6 דקות.
לא מעניין.
חצי מעניין. העניין הוא השורה התחתונה, והשורה התחתונה היא שכל הדיבורים האלה נעלמו כלא היו, ברגע שפבלו לסו הוביל את ריאל מדריד לגמר פיינל 4.
נכון.
ופתאום, ברגע שקרה מה שקרה, וצ'וס מתאו ניהל את הסדרת גמר הלכה למעשה, אז די זכה באליפות, אז מה שנקרא, ניצלו את הזה וחתכו את פבלו לסו מהמועדון, שזה, אגב, מה שאני הבנתי אחר כך, מה שהלך גם תקשורתית כלפי חוץ, לא היה טוב, לא עשה חסד לאף אחד מהצדדים. עכשיו, בגלל זה אני אומר, יכול מאוד להיות שהוא מאוד מאוד בריא.
אם אין, כמו שאמר צביקה, אם אין כל חייב בריאל מדריד, עכשיו, למה לא, ואתה יודע, מועדון, אמרת, צ'ק פתוח, כסף, למה שיגיע למכבי תל אביב, שהוא יכול לחכות טיפה בשבת בבית?
למי? למי?
אולי לראות מה קורה במילאנו, אולי לראות מה קורה במקומות שיש שם צ'ק פתוח.
אז לסו יקבל את מסינה מעל הראש, שמסינה לא מתערב?
לא יודעת.
אני אגיד לך מה?
לא יודעת, אולי, לא יודעת. אבל שם יש לו צ'ק פתוח, במכבי תל אביב יש לו ניקולה וויצ'יץ' על הראש, לפחות הצפונה.
מה זה ניקולה וויצ'יץ' על הראש?
אני לא מסירה מניקולה וויצ'יץ' אחריות על מה שקורה פה עם קטש. אנחנו יודעים שניקולה וויצ'יץ' רצה את... והוא אמר, ישב פה ואמר לנו שצ'אבי פסקואל היה אופציה מספר אחת להגיע למכבי תל אביב.
אבל צ'אבי פסקואל לא יכול היה להגיע למכבי תל אביב.
נכון, כי הוא היה נעול בחוזה והבעיות היה גבוה מדי, ומכבי לא רוצה לשים שם כסף. אבל בין צ'אבי פסקואל עוד את קטש, יש אינספור מאמנים.
כן, אבל...
כן יכלו להגיע למכבי תל אביב.
מי יכל להגיע? בואי בקיץ הזה, בואי נדבר.
תגיד לי אתה, מי יכל להגיע? רק עוד את קטש בכל אירופה, רק עוד את קטש יכל להגיע? לסו לא יכל להגיע בקיץ?
לא, כי כשהם סגרו את קטש, לסו עם זיכרוני ומתעני, עדיין היה בריאל מדריד, זה לפני שהוא פותר.
אוקיי, אז תגיד, בין קטש.
ולגבי איבנוביץ', אנחנו יודעים היטב בדיוק מה חושבות כל הקבוצות, מה חושבים כל השחקנים.
אוקיי, בסדר, אופציה שיכול להיות, הייתה או לא הייתה על השולחן, ונבחרה שלו, יכול להיות, אנחנו לא יודעים.
יש סיבות לפעמים, כי יש מאמנים,
ואתה יודע, בין איבנוביץ' לקטש, לצ'אבי יש עדיין אין ספור מאמנים בעולם שיכלו להגיע למכבי תל אביב. כן?
עוד פעם, אז את כאן את שמה את העניין
רגע,
של...
רגע, איפה היה ארגנטינאי בקיץ?
ארגנטינאי, אני גילוי נאות. זה, כן. אחד, זה דווקא אחד השמות שקצת פחות יצא לי לעקוב אחריהם בשנים האחרונות.
זו חידה לכולם.
אבל, אם את מסתכלת, באמת.
איפה אמילי צ'יץ' בקיץ, חוץ מבבחרת פולין?
סרחיו הרננדז.
דיברו עליו כעוזר. אז מה, הוא לא יכול להיות מאמן?
סרחיו הרננדז. כן. סרחיו הרננדז שהזכרת אותו. היה לו איזושהי אפיזודה בליגה הספרדית.
כן.
אוקיי? אז תבואי ותגידי שעל הנייר, קטש יש לו כבר את זה.
סרגוסה, לא אמרנו.
אז לקטש על הנייר, יש לו כבר את ה... בטיקט שלו, הוא כבר אימן את פנטינה. הוא הגיע מיורוליג ליורוליג. ברגע שנכנסת ללופ, הרבה יותר קל וטוב ועדיף.
למה להביא אותו עכשיו?
מי, את
הרננדז?
עוד פעם, הוא אחד המועמדים.
עדיין. הרי אנחנו מדברים פה על זה שקטש... לא מגיב, וקטש, אין גרף התקדמות, ולאמן חמישה משחקים בתשעה ימים זה לא קל, אז מישהו בלי ניסיון, למה הוא מועמד? אם אתה רוצה מישהו לחזק את החולשות שלך, למה הוא מועמד?
מבחינת המועמדים, זאת, שלושת המאמנים הראשונים שאנחנו כן מכירים אותם היטב, כן, אני צלונה לראות אותם, אלה מאמנים שמאוד אמוציונליים, מאוד חיים את ה...
אוקיי.
נקרא לזה רבקיסטים.
נכון.
ואת יכולה לטעון שאיגור מיליצ'יץ' לצורך העניין, זה שם שהוא כביכול הכי פחות מנוסה. גם הכי פחות צעיר. כן. הכי, סליחה, הכי, הוא הכי צעיר מהחבורה.
כן.
ויש בו משהו.
אוקיי, אז למה לא הביא אותו בקיץ? אז למה הוא לא היה מועמד להיות מאמן ראשי? למה? אין לך תשובה, אני יודעת, וגם לא צריך לענות לי על זה.
יש לי תשובה, אבל אני אענה לך אחר כך.
אוקיי, אז אני, שוב, ניקולה וויצ'יץ' מבחינתי, הוא מנהל מקצועי, אחרי על החתמתו של עודד קטש.
הוא היה אחרי על החתמות, אבל עדיין יש הנהלה, שכמו שהנהלה, שיש מי שבהנהלה.
רגע, ואם ניקולה וויצ'יץ' לא הסכים להחתמתו של קטש, היה צריך לעשות מה שעשה בחודש שעבר, ולהודיע שהוא עוזב, אז...
למה?
כי הביאו לו מאמן על הראש, הוא לא רוצה, והוא מנהל מקצועי, ואם אתה לא מאמין במאמן הזה, אז למה אתה פה?
שנייה, הוא הספורט דירקטור של מכבי תל אביב.
אוקיי, בעברית זה מנהל מקצועי, זה התרגום של זה פה בעברית. זה התרגום שזה פה בעברית.
בסדר.
אתה יכול להגיד שזה לא, אבל זה התרגום.
מנהל ספורטיבי.
אוקיי, מנהל ספורטיבי מקצועי, כן?
שנייה. יש כאן את העניין שעדיין בסופו של דבר, לפי מה שאת אומרת, גם דיוויד בלאט היה צריך לבוא ולקום ולהגיד, חבר'ה.
למה, דיוויד בלאט החתים את קטש?
בסופו של דבר,
כן.
בסופו של דבר, יש את מי שמחתים, ויש את מי שמשלם את המשכורות, יש מי ש... ובסופו אוקיי. של דבר, זה כמו
אז
ש...
אז מה, אז בעל הדעה הוא בעל המאה? בעל המאה הוא בעל הדעה?
תמיד, פוך. תמיד היה, תמיד יהיה.
לא?
כן,
לא?
תמיד היה, תמיד יהיה.
לא, אז אם מחתימים...
כמות הסיפורים שאני יכול לספח על הכדורסל האירופאי, באמת יכולים, אוקיי, יכולים אז... להספיק על איזה 5-6 פרקים בקל,
אז ברדה, נעשה את זה בפגרה, נעשה את זה בפגרה, אבל אם... אם מחתימים לך מאמן על הראש, אתה לא רוצה?
מה זה על הראש?
מה זה? אתה אומר, אתה
מה
אומר,
זה על הראש?
אתה חושב שהוא לא מתאים? ועדיין מחתימים אותו? אז יש פה בעיה? עכשיו אני אגיד לך עוד יותר.
את מי אתה מבין? אבל תגידי לי, אני לא יודעת. הרי, זה כמו להגיד סיסמאות באוויר, אז את מי אתה מבין?
אבל הרי לצ'אבי פסקואל, אני אניח.
צ'אבי פסקואל?
אני אניח שהחוזה ששמו לו על השולחן, גבוה יותר מהחוזה שעודד קטש מקבל היום במכבי תל אביב.
אבל עוד פעם, נכון? בסדר, זה, את יודעת מה, זה קל, זה כמו שחוזה שהיו מציעים...
אז תציע חוזה כזה למאמן אחר.
למי?
אז אני אומרת לך, איפה מילי
תוקע? אני מת...
למה לא להביא אותו בקיץ? אם אתם חושבים שהוא... אמרו
שהוא... קטש הגיע מהסבב של היורוליג, איך שלא תהפכי את זה?
בסדר, אבל...
איגור לא.
אבל מי אומר
שהוא...
אבל הוא הצליח?
איגור לא הגיע, עוד פעם, אבל יש כאן איזושהי תפיסה, היא די מעניינת. קחי דוגמת מרקוס סלוטר.
כן.
אוקיי? מרקוס סלוטר הגיע לאירופה, אני לא מדבר איתך על הפועל לירושלים. מרקוס סלוטר של ריאל מדריד.
כן.
זה שחקן שהרוויח הרבה יותר כסף מדייוויד בלו.
אוקיי.
דייוויד בלו, אפשר לומר... שהוא אחד השחקנים הכי אנדריטד בהיסטוריה של היורוליג בעמדה שלו.
נכון.
ולמה זה? כי הוא הגיע עם תווית מסוימת. נכון. זאת אומרת, שלדייוויד בלו לא היה אותה.
אוקיי.
וזה כל ההבדל לפעמים. כי בסופו של דבר, את מרוויחה כסף לפי העבר, לא לפי ההווה, ולא לפי ה... וזה כזה פשוט.
בסדר, אני לא חושבת שצ'אבי פסקואל לא היה שווה את הכסף ששמו לו.
קטש, סליחה, פסקואל, עם כל הכבוד לפסקואל, אוקיי?
כן.
בואי נאמר כאן איזשהו משהו שיהיה ברור. זנית, גם אם מכבי תל אביב הייתה באה ושמה את ה3 מיליון יורו, זנית הייתה באה ואומרת, אנחנו רוצים 4.5.
נכון.
ולמה זה? כי הם פשוט לא רצו לשחרר אותו, זאת אומרת שלא משנה מה היה קורה.
אבל למכבי, וכשהיא הלכה לפסקואל, היא הלכה לפסקואל, היא אמרה, אני רוצה מאמן מוכח.
הם הלכו, הם הלכו,
לא חצי שנה או שנה בפנתניים.
הם הלכו, אבל עוד הפעם, אז אני אומר עוד הפעם, כמה מאמנים היו לך?
אז אני אומרת, אז אני לא מציעה את ניקולה נקים מהסיפור הזה, זה הכל.
שוב, אם זאת האופציה היחידה שיש לך, אוקיי? שרלוונטית מבחינת
ה... ניקולה, זה כמו שתגיד לי עכשיו?
תקשיבי.
זה כמו שתגיד לי עכשיו?
היו דיבורים, היו דיבורים על פרסוביץ'. אז אני אומר, היו דיבורים על פרסוביץ', ופרסוביץ' בחר לחתום להאריך חוזה באוניקס קזאן. אוקיי?
למה? למה?
למה?
כסף?
למה קריס אורטון הלך
לזה? כסף?
מה לעשות שברוסיה יש הרבה יותר כסף? בסדר, אז בגלל זה אני אומר, צריך...
בישראל יש דברים אחרים שאין ברוסיה.
נו, באמת.
אז תגרום להם לבוא.
יש כאלה, יש אנשים, אני לא אומר שזה המקרה עם פרסוביץ', או עם כל אחד אחר, אבל יש אנשים שזה מה שחשוב להם סופו של דבר.
יכול להיות, וזה בסדר גמור, זאת הקריירה שלהם, הכל טוב.
יפה, אבל אני בא ואומר, לבוא ולהגיד עכשיו, זה כמו לבוא ולהגיד, צריך להחתים שחקן, למכבי חסר סטרץ' 4, אוקיי, מי יש בשוק?
יפה, מי יש בשוק? או, הורדתי לנקודה, אז תגיד לי, יש רק בנדר. בין בנדר לבין עוד שחקנים, יש מיליוני שחקנים בעמדה הזאת.
תני לי אחד.
כן?
תני לי אחד.
אבל אני לא אתן לך אחד, כי אני אומרת, אין רק בנדר.
אז אני אומרת, לא, אבל זו הנקודה שלי.
חלק בקבוצות שצריך לתת בעיה.
לבוא ולומר, על כל אחד, בכל עמדה, בין אם זה מאמן, בין אם זה לא יודע מה, לבוא ולהגיד, יש, תנו לי שמות. אני, אתה יודע מה, כל מי שיבוא ויציג לי טיעון, שהטיעון שלו זה יש, אני מבטל אותו באותו רגע.
אני לא קונה את העובדה ואת הטיעון של קטע ישעיה היחיד שפנוי והסכים לבוא. אתה מכבי תל אביב, אתה לא...
זה לא מה שמכבי טענה.
סליחה, אתה לא עירוני רמת גן.
זה לא מה שמכבי טענה. מכבי לא טענה שהוא היחיד שפנו...
לא, נכון?
שהוא היחיד שהסכים.
מכבי טענה שהוא מי שמתאים. אוקיי, אז בוא...
כי תראי, אם להיות אמיתיים, אוקיי? איבנוביץ' ופרסוביץ' לצורך העניין, ששניהם אגב איגו פלסטיקה ספליטה גדולה, משתכים לאסכולה מאוד מסוימת של מאמנים, עם שיטות מאוד ספציפיות, ויכול מאוד להיות
שלורנזו... אולי זה מה שמתאים למכבי תל אביב היום. אולי!
אז שנייה.
אולי גם לא.
אז רגע. השחקן שבאמת אפשר לומר שהשתלב בשיטה של פרסוביץ' זה היה לורנזו בראון. שחקן שהשתלב בשיטה של פסקואל והיה שם מדהים, זה אלכס פויטרס. אבל עכשיו, שעל שני שחקנים תביא מאמן שהאחרים לא התחברו אליהם, לא התחברו אליו, ולא לאינטנסיביות שלו, ועוד פעם, בשביל זה, כשצביקה בא ואמר שלאסון, את יודעת מה הגדולה שלאסון אמר בעיניי? ולא רק שלו. אני אתן לך אפילו עוד שם שנשכח ונעלה אותו מהאוב. כן. לוקה בנקי אפילו. Mm-hmm. את יודעת מה העניין איתם? וז'ליקו ויאניס, שאלו מאמנים שניהלו סגלים שהיה לנייר אמור להיות באמת כל האגו שבעולם. את כל האגו שבעולם. והצליחו. מיליצ'יץ' נראה שבדרך לשם.
אוקיי.
Okay. מיליצ'יץ' נראה שבדרך לשם.
אגב, גם טרינקיירי היה שם שהיה מועמד. זה עוד קרה באמצע עונה שעברה.
אז בואי אני אגיד לך. אני יודע שזה עוד שם שהזכירו אותו. ברור שבמכבי רוצים לראות אותו. אבל זה מאמן שהוא תחת חוזה. וביירן לא תשחרר אותו. כי ביירן, כולם יודעים, עוד פעם, כולם יודעים, זה כל מה שכבר השיח באירופה. שאנחנו עדיין חיים תחת הכותרת, ב-2025 התקציב של ביירן יהיה מטורף. עכשיו אנחנו ב-2023, שעות אותו.
כן.
אז זה אומר שיש לנו עוד שנתיים לחכות. אבל, ביום שביירן תעמיד תקציבים שזהים לשאר הקבוצות האחרות, במידה ואכן זה יקרה בסופו של דבר, למה לא לעזוב את זה?
אוקיי, אז אני באה ואומרת, שאני לא מנקה.
אגב, בסביבה שלו באים ואומרים שמכבי תל אביב זו הסביבת עבודה הכי לחוצה בעולם, למה לא להסכים עם זה?
זה נכון.
אז אוקיי.
הנה, אמרת צביקה שרף, זו משרת האימון הכי קשה במדינת ישראל.
אולי באירופה.
אולי?
אולי באירופה.
לא יודעת, אולי, אתה יודע, אם אתה לא מצליח במקום שיש לך צ'ק פתוח, כנראה שזה יותר מלחיץ.
לא, תדעי, האמת היא שדווקא כשיש צ'ק פתוח, בגלל זה אני אומר, תחשבי שאת עכשיו צריכה לנהל את רנדולף, את טומקינס, את יואי, צ'אצ'ו רודריגז, פאקו קמפסו,
אבל ראית, אבל אתה ראית
מה... הוא עשה את זה נהדר, סבבה.
כשהוציא שתיים, אחרים נכנסו לרוטציה, והגיע איתם לגמר היורוליג.
כמה שנים הוא עושה את זה, אבל זו בדיוק הנקודה. בגלל זה אני אומר, עוד פעם, לבוא ולהגיד...
אז אני אומרת, אני לא מנת...
אז כנראה, אז אני אומר, בתור מי שעוקב אחרי השוק, אני לא אבוא, עוד פעם, אני לא אבוא ועכשיו יקבע לך, זה יותר טוב מאחר, זה צריך להיות והוא לא, זה לא תפקידי. אבל אני כן יכול לבוא ולהגיד לך, שאם את מסתכלת, ולא רק במכבי, כי גם צריך לחשוב על זה שבסופו של דבר, מה היה קורה אם היו מביאים מאמן, אוקיי? שיחסית לא שמעו עליו, אז ומה, אנחנו מכירים את פועלו ואת מה שעשה, אבל לא שמעו עליו יותר מדי, ואין לו את התג הזה של היורוליג ליד השם שלו. כן. איך זה המתקבל?
תלוי אם הוא היה מצליח או לא?
זה לא תלוי אם הוא היה מצליח או לא. אני לא... עוד לפני שעונה מתחילה שהיו מביאים אותו.
אבל מה זאת אומרת? הם הביאו לו פה את
גן טבק. אחרי שהביא...
והוא לא היה עם תווית.
תודה רבה, תודה... קודם כל, טבק היה בבסקוניה, טבק היה חלק מהצוות אימון של ריאל מדריד שזכה ביורוליג, וטבק, אוקיי, טבק, מה שהיה לו, טבק הגיע לכאן, לישראל, כשהיה למכבי תל אביב, חמישייה פותחת אחת, הוא סיים את העונה במשחק מול ראשון לציון בחצי הגמר, עם חמישייה פותחת שהייתה השלישית בחוזק שלה.
זה לא משנה.
לא.
אתה מוצא פה, אתה מוצא פה נסיבות מקלות.
זה לא נסיבה מקלות, זה עובדה בשטח. זה עובדה בשטח.
אין, זה נסיבה מקלה.
זה לא.
מכבי תל אביב מסיים את העונה בלי אליפות, זה כישלון.
זה אוקיי.
לא משנה מי השחקן בחמישייה, כי
השחקן
העשירי במכבי תל אביב הוא שחקן חמישייה בכל קבוצה אחרת בארץ.
על זה עוד פעם. על זה אפשר לחלוק, על זה שזה כישלון שאובדן אליפות.
היום השחקן העשירי זה יפתח זיו?
היום...
הוא שחקן חמישייה בכל קבוצה אחרת בארץ?
אובדן אליפות, אני מסכים איתך, אבל אני אומר עוד הפעם, יש כאן דברים שצריך באמת להסתכל עליהם כפי שהם. כפי שהם. עכשיו, כשאנחנו באנו והזכרנו את טבק, אוקיי? מי היה המאמן שהיה במכבי תל אביב שנה שעברה?
מה, אחרי ספרובולוס?
לא, בשנה שעברה, מי פתח? יפה. זאת אומרת, שעל ה... לא רק על הנייר, בדרך כלל מועדונים צריכים להראות שאחרי יאניס צריך לבוא מישהו שהוא שווה או מעל.
אוקיי, אז מכבי הרצו את קאטה שם באמצע עונה שעברה, הוא לא הסכים לבוא לחצי עונה, אז הביאו את אבי אבן, כאמור בוא
הגיע,
נחכה לצ'אבי בסוף העונה.
קאטה הגיע פעם למכבי תל אביב, וכל הכבוד לו, לא, שהוא הגיע מעמדה של
אז
כוח.
אז מה אתה אומר לי? אתה אומר לי, בעצם מה שאתה אומר זה יש נסיבות מקלות, יש עובדות.
יש עובדות.
אוקיי, אז
עובדתית.
אז פויטרס שיחק פצוע מתחילת העונה.
נכון.
עובדתית.
עובדתית.
סבבה?
עובדתית. לא בפתיחה, שנייה, נאמר רגע, זה לא שהוא פתח את העונה, זה לא שהוא הגיע למכבי תל אביב פצוע. הוא לא הגיע למכבי פצוע.
לא, הוא נפצע בתחילת העונה.
הוא נפצע בפתיחת העונה, אגב, זאת אחת הסיבות שמאוד מאוד מעריכים אותו, שהוא ניסה למשוך.
פצוע.
עכשיו, בואי נעמיד דברים על דיוקם.
כן.
הפציעה של פויטרס לא החמירה. היא לא החמירה.
הוא פשוט מתקשה לשחק.
לא, השנייה, זהו. שניסו טיפול שמרני איתו.
לא עבד.
לא עבד.
צריך ללכת לניתוח.
בדיוק, וצריך ללכת לניתוח.
אז עובדות בשטח. סבבה, אני עוד מעט אגיע לנקודה שלי. אין לך, אתה משחק בלי רכז מחליף, עובדות בשטח.
אוקיי.
בסדר? זה נפתח סוגריים, מי בנה את הקבוצה?
יש רכז מחליף. כל השחקנים קטש אישר אותם, בואו נתקדם, אבל יש רכז מחליף.
קטש.
יש רכז מחליף, לא משתמשים בו. לא משתמש בו, סליחה.
נכון. לא ברמת, לא יודעת אם זה, אתה יודע מה, אני לא יודעת אם הוא ברמת יורוליגולו, הוא לא מקבל הזדמנות, אז אנחנו לא יכולים לדעת.
לכל הפחות בליגה, הוא היה שווה את הדקות, גם מול ירושלים, גם מול הפועל תל אביב, איך שלא זה, נכון.
אוקיי, אז אתה משחק בלי רכז מחליף, יש לך פויטרס פצוע, ואתה חסר במקומות מסוימים, ארבע, יש לך את מרטין, אבל שוב, פותחת סוגריים מבנת הסגל. אז תגיד לי, יש פה עובדות, אוקיי, אז בגלל זה, אתה צריך להמשיך לקבל הזדמנות, למרות שלא מצליחים? כי אתה אומר,
יש לי שאלה.
סיים עם חמישה שלישית, אז לא היה צריך להשאיר אותו, למרות שהוא הפסיד אליפות.
אני לא דיוויד פדרמן, ולא דני פדרמן, ואני לא שי אודי רקנתי, ואני לא שמעון מזרחי. הכסף לא יוצא מהכיס שלי.
אז, אבל מי צריך להחליט?
בסופו של דבר?
כן.
הם.
ויש ספורט דירקטור, נכון? לא מנהל מקצועי ספורטיבי.
יש מי שמוציא לפועל, תראי, את צריכה להבין, יש את ההגדרה של ספורט דירקטור.
ספורט דירקטור צריך להגיד, חבר'ה, אם אנחנו עכשיו לא נעשה פה שינוי, / נחליף מאמן, העונה הזאת נזרקת לפח. אוקיי, ואני לא יודעת, אולי הראש של הספורט דירקטור כבר בעונה הבאה, יכול להיות, לא יודעת, אנחנו לא יודעים מה עובר בראש שלו, ויכול להיות שמכבי...
תראי, מה שאומרים במועדון, באמת, זאת, קודם כל, כל הנושא הזה של החפיפה לקראת היום שאחרי, אוקיי? צריך להסתכל כרגע על מה שקורה במכבי תל אביב. מכבי תל אביב, יש שם, הם מצד אחד לא רוצים לקבל איזושהי החלטה, כי עוד פעם, זה לא רק להיפרד מאוד את קטש, זה משהו שצריך לחשוב עליו. מצד אחד, לפטר מאמן, או ללחוץ על ההדק, זה הדבר הכי קל שיש בעולם.
צריך מחליף ראוי.
אבל, א', צריך מחליף ראוי, ואני לא אומר שאין מחליפים ראויים, אבל, מה שכרגע יש, איך שרואים את זה, יש כאן שתי אופציות. או שבעצם לוחצים על ההדק, מפטרים, מביאים מישהו, ועכשיו בוא תסתדר, כשיש לך שבוע איטלקי כפול, יש ולנסיה, ויש לך עוד פעם רצף של, הרי הם באו ואמרו, חמישה משחקים בתשעה ימים, ובסופו של דבר, מה זה יש להם בר שבע ששיחקו ביום שני, ולנסיה חמישי, הרצליה
שבת,
ואז שלישי שישי. עוד פעם חמישה משחקים. אז יש מצד אחד את האופציה הזו, ויש מצד שני את האופציה שרגע, אם אנחנו משאירים, ואנחנו לא עכשיו עושים את השינוי,
אז בואו נגיע לעוד שבוע וחצי, ונתחיל להרוס דברים לים. ברדה, בואו נדבר רגע על פויטרס והפציעה, והמחליפים, מי האופציות להחליף, להגיע?
וואו.
תן לי שמות שיכולים להגיע שם לזה.
זה אחד השווקים, כי עכשיו צריכים לקבל החלטה עקרונית. אם אנחנו הולכים על שינוי קונספטואלי,
שזה אומר להביא 5-4 כזה?
זה או 4-5 או 5-4, או להסיט את מרטין, שישחק גם ב-5,
נמוך מדי, לא?
לא, מבחינה, הוא גם גדול וחזק, אבל עוד פעם, זה צריך שגם יאמינו בו.
אוקיי.
כי הוא הראה שהוא יכול לשחק, נראה לי, הייתי אומר. הוא הראה, והוא הוכיח עד עכשיו שהוא יותר מיכול לשחק.
אוקיי, ביורו ליגמון גבוהים?
גם ביורו ליגמון גבוהים.
מול המגדלי התאומים? שם?
יש לי שאלה, מה, תראי.
מול הפעלים למיניהם?
מול הפעלים למיניהם צריך אורך, או מסה.
אוקיי. אני שואלת.
צריך אורך או מסה, ולמען האמת, עם הפעל הנוכחי, שיש לו אולימפיאקוס, דווקא נראה שקטש לזכותו יאמר התמודד די טוב.
אוקיי, אוקיי, אז צריך להחליט את זה, ועדיין שתן לי שמות, או האם לוקחים שחקנים פרויים, מפלטים NBA, או
שהם
מוצאים בעיות מאיזה קבוצת יורוקאפ, משהו כזה.
אז שהם מחליטים ללכת על, סתם צוכן להזיז את מרטין, לעבוד עם מרטין את החמש ואת הארבע, אפשר ללכת באמת על כיוון של להביא את בנדר, השאלה היא, אוברדורו,
אבל יש שם שסעיף הציעה, לא?
היא צד בעניין.
אבל סעיף הציעה, לא?
אבל היא יכולה לבקש מה היא רוצה.
אוקיי. זאת אומרת, סעיף הציעה הוא לא מעני מזומני.
לא, לא, יש שם, הוא סעיף מכובד. נגיד את זה כך, זה סעיף מכובד. ועדיין, זה לא אומר שלא יגיעו לעמק השווה, אבל בואי נדבר רגע ריאלי. למה שאת תרצי להסכים להתפשר כשיש לך שחקן ששם לך את המספרים שבנדר
שם? אבל אם יש חוזה בחוזה כתוב, אתה אומר, בחוזה כתוב יש מספר.
הם באים ואומרים, נו, הם לא רוצים. שיבואו, יגידו, לא רוצים. כזה פשוט, בסופו של דבר.
אוקיי. חוץ מבנדר? כי בנדר, אתה יודע, יש אנשים שזה מסמר להם את השיער.
זה בסדר, זרץ, כי אתה יכול לעשות עשרת שיער, שום דבר לשמור לך את השיערות, לא זה. תראי, באמת אני אומר את זה, שמעתי את השמות שנזרקו לאוויר כרגע מבחינתם של מכבי תל אביב. אין איזשהו משהו שהוא קונקרטי.
אוקיי.
ברור שמן הסתם, זה זוכר את מה אמרנו לפני שני פרקים? אל תופתע עם בנדר, עם תחזור למכבי תל אביב, זה לפני ש...
כן, אמרנו את זה ואז אנשים מצייצים את זה כפרסמים ראשונים, אבל סבבה, אנחנו...
שיקחו, כן, הלאה.
נותנים לנו, שתקרא לשכם, לא צריכים את זה, כן?
אבל זה מה שאני אומר, תקשיב, ישו כרגע הוא... החשוד המיידי
יהיה בנדר... מה יהיה קודם, מאמן חדש למכבי או שחקן 4-5? אל תבקשים
ממני להמר. נראה לי שכבר אמרתי את זה באיזה פודקאסט, חברים,
לא, מה אתה חושב? אני אגיד לך. זה לא אימור.
לא, לא, זה
מבחינתי. מה אתה חושב? אתה חושב שמכבי תיפרד מקטש קודם? או שקודם מכבי תביא שחקן
חדש? זה מבחינתי אימור, כי במכבי תל אביב, אתה יודע מה, בואי נשים את הדברים על השולחן.
סוף סוף, אנחנו שעה בתוך הפרק.
במכבי תל אביב באים ואומרים את הדבר הבא. בנינו סגל מאוד מוכשר.
מאוד?
סגל שיותר מוכשר ובואי נגיד את האמת, ממה שהיה ליאניס פרופולוס בשנתיים האחרונות,
נכון,
עובדתית.
נכון, ורחב. לא רק מוכשר, גם רחב, עמוק.
עכשיו, יאניס פרופולוס, אגב, קיבל שני שחקנים מה-NBA שהיו צריכים עונת...
התאקלמות.
בדיוק, עונת התאקלמות. ולא שני שחקנים, ותראי מה אחד עושה בספרד, והשני עדיין צריך להיכנס לסיסטם של אטמן, אבל משהו רומז לי שיהיה בסדר. וכאן, לצורך העניין, נקודת הפתיחה של מכבי הייתה הרבה יותר מטובה, למרות שאפשר להגיד עדיין לה, לורנזו בראון, המוח, וזה של הקבוצה, מי ש...
לא משנה, עדיין.
אבל רוב השחקנים קיבלו אותם כבר לזה.
תגיע לנקודה, ברדה.
מכבי תל אביב, באים ואומרים, ריש גלי, שהם צריכים לעשות או להיות במקום טוב יותר עם הכישרון הזה שיש להם. וכשזו המחשבה והאמונה, והם שמו את מיטב כספם כדי להעמיד סגל, ויש שחקנים שאפשר להגיד שהם עקצו אותם במחירי מבצע.
אוקיי.
חד משמעית. תגזרים איזה מה שצריך לגזור.
הבנתי.
אני חושב ששני המשחקים הקרובים סופר קריטיים.
ולנסיה ומה? ובהרצליה או אתה רק ירוליג?
לא, לא, גם הרצליה.
ולנסיה והרצליה.
אני אגיד לך מה העניין. זה משהו שהוא מבדר עד כמה שזה יכול להפוך לסרט אימה.
זה כדור שלג, בשנייה.
אני אגיד לה, תביני, זה לא... יש שתי קבוצות שמגיעות. הרצליה, כמה משחקים כבר לא ניצחה?
הרבה.
הרבה מאוד. מילאנו, כמה משחקים לא ניצחה ביורוליג? שבעה.
כן.
שבעה. ומה הנקודה שלי כאן? שגם וירטוס בולוניה מקבלת בחזרה את מלושתו דוסיץ' מהשעיה. זאת אומרת שגם אין כאן שום הנחה.
מה יקודם? מסינה יזוז שם או קטש
יזוז שם? מי ישיג ניצחון ראשון?
מסינה או קטש?
לא, מסינה, יחוד גם אורן אהרוני, שהוא מאמן נהדר אגב.
כן.
וזו בדיוק הנקודה. קטש כרגע מגיע למשחקים מול קבוצות שהן באות... מה זה לתת, לא סתם לתת ביסים, הם באות להרוג.
לא
יהיה לו קל.
לא יהיה לו קבלת פנים נחמדה כמו בבאר שבע אתמול.
בדיוק.
עם החבר ליובין. כן.
זה את אמרת?
לא, הם חברים.
לא, זה סבבה.
בטוחה שהיה לו נחמד להגיע לשם, לא אמרתי שום דבר אחר. כאילו, אתה יודע, מסינה יגיע לשם, לא...
אגב, דבר שבאמת אני אוהב אצלו זה שהוא מאוד אמיתי אחרי המשחקים. אני אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים, וזה לא עניין של התרוצים, פשוט משהו...
זה מאוד נחמד אחרי ניצחונות. זה פחות אכיל אחרי הפסדים. כי אתה יודע, בפעם הראשונה אתה אומר, סבבה, פעם השנייה מוערך, בפעם השלישית אתה אומר, אבל כבר סיפרת לנו ששכחת את יפתח זיו, אז אל תחזור על זה.
אגב,
תלמד מזה.
יאניס, כשכל הזמן היה אומר, we need to follow the plan, כל הזמן אנשים מסתכלו, מה הוא אומר, למה הוא כל הזמן חוזר על הדבר הזה?
היה פלן, היה פלן.
אבל זה בדיוק העניין, את מבינה מה נו?
היה.
זה מזכיר כמה משחקים דויד בלט פתח עם תרגיל ספציפי שפתאום ראית אותו מרים את סוטיקמן, נותן שם איזשהו קרל או איזשהו חיתוך ופתאום מסיים באיזשהו...
יאניס פרופולוס עם הסגל הזה של מכבי תל אביב לא נמצא במאזן הזה.
בואי נזכיר, אתה יודע מה, יאניס פרופולוס שנה שעברה אחרי 11 מחזורים היה ב-7-4.
אוקיי, אז אני אומרת, עם הסגל הנוכחי של מכבי תל אביב, מכבי תל אביב מגיעה רחוק יותר בשלב הזה של ה... של העונה. זה ידעתי. טוב, ברדה, תראה זמן עובר שנהנים, שעה ושלוש דקות.
ולא אמרנו כלום על פינת השידוכים, תאמין, זה כבר לא, אנחנו מזניחים אותה שבוע שני ברציפות.
אז אני רוצה לספר למאזינות, שלא רק שאתה כתב כדורסל בכיר, ואיש כדורסל ברוב, בכל רמה חבריך, לא ברוב, בכל רמה חבריך, אתה גם בשלן מעולה. אז תספר לנו
על... ואופה לעצרה, כן.
בשלן ואופה.
כן.
אז בתפריט היום מה הפיצות?
לא רק הפיצות, האמת היא, את יודעת מה אני אראה לך בדיוק?
אל תראה לי, אל תראה לי, הם לא רואים המאזינים.
לא צריך שמי, נעלה את זה לאינסטגרם, הכל טוב.
נעלה לאינסטגרם, הבנתי, כן.
אבל סתם שתביני מה קרה אתמול בלילה.
כן. זה למה הלכת לישון ב-5 בבוקר?
אני לא מאשר, אבל אני גם לא מכחיש, אני מאשר.
כן. אוקיי. הבנתי. טוב, אז מאזינות יקרות, שתדעו שמדובר גם בבשלן, כן? שהוא...
מחמם מחמצת, כן.
הוא מראה לי אחלה דברים, שתדעו. טוב, נראה לי שזה הקיו שלנו להתחיל לסיים. אתה יודע, כי אם לא, לאן נגיע? בקצב הזה.
צריך לבשל תוכנית משחק טובה.
צריך תוכנית משחק. נקודה. חשוב. תודה רבה שהייתם איתנו, ניפגש פה בפרק הבא. ביי ביי.